שידורי קשת, כל שידורי תורה, יום יום רביעי. שיעור השפועי בהלכה בחיים המודרניים על ידי הרב יצחק ברט.
שלום. לפני שנתחיל בשיעור של היום, אני מבקש להקדים התנצלות קצרה. מעד ימיו של רבי יעקב בנו של הראש, מחבר ספרי התורים, נוהגים לחלק את ההלכה, הנוהגת הלכה למעשה, לארבעה חלקים, לפי ארבעת ספרי הטור, שהפכו אחר כך גם לארבעת חלקי השולחן ערוך. חלק אורחיים, חלק יורדיה, אבן העבר, וחלק חושן משפט. המהפכה הטכנולוגית של 100 השנים האחרונות לא פסחה על אף אחד מהחלקים האלה. יש לה השלכות לענייני אורחיים, כמו למשל השימוש בחשמל בשבת, או שימוש במכשירים אחרים טכנולוגיים בשבת. יש לה השלכות על חלק יורדיה, כמו למשל על נושאים של בשר בחלב, על נושאים של ריבית. יש לה השלכות לענייני אבן העבר, נושאים של גלולות, של טיפולים רפואיים, וגם כמובן על חלק חושן משפט. שוב, בנושאים של ריבית ובנושאים של פיתוחים טכנולוגיים שנוגעים לשדה הכלכלה. בנוסף לארבעת החלקים האלה, להתפתחות הטכנולוגית יש השלכות גם על הלכות נוספות שלא נכללות בשולחן ערוך וכלולות ביד החזקה לרמב״ם. יש לטכנולוגיה השלכות על דינים של המקדש וקודשיו, דינים של טהרה, דינים של איך יתנהל בית המקדש כשהוא ייבנה במהרה בימינו, וודאי שגם הטכנולוגיה תיכנס אליו. יש השלכות לענייני טכנולוגיה, על עניינים של אמונה, על עניינים של נכנסים ברמב״ם להלכות דעות. על כל הנושאים האלה לא פסחה ההתפתחות הטכנולוגית. עד כה שני השיעורים ששמענו התעסקו שניהם בענייני אורח חיים, בענייני חשמל בשבת. רוב השיעורים בסדרה הזאת נתעסק בענייני אורח חיים, ואני מקווה שנספיק לעסוק גם בעניינים שנוגעים לחלקים נוספים של השולחן ערוך, בייחוד לענייני יורדיה וחושן משפט. בשיעור היום נעסוק בפתרונות שנקראים פתרונות הלך הטכניים. הלך הטכניקה היא מילה שחודשה במכון צומת. היא מורכבת כמובן משילוב של שני מילים, של הלכה מצד אחד וטכנולוגיה מצד שני. לעתים קרובות, כאשר אנו עוסקים בפסיקת הלכה ציבורית, אנחנו מגיעים למצבים שבהם האחראים על המערכת הציבורית אומרים לנו שחיוני להפעיל מערכת מסוימת גם בשבת. ואנחנו, פוסקי ההלכה, נדרשים למצוא את הדרך ההלכתית שמאפשרת להפעיל את המערכת הזו בשבת. כמובן, תמיד אפשר לומר שאין דרך הלכתית כזאת, ולעיתים זה גם נכון. ישנם דברים שאין דרך הלכתית להפעיל אותם בשבת. אבל בגלל האמונה שלנו בנצחיותה של התורה, ובזה שהתורה היא מתאימה לכל דור, ובמיוחד לדורנו שבה זכינו להקים את מדינת ישראל ולהפעיל מדינה יהודית שבשאיפה תפעל על פי ההלכה, אנחנו בטוחים שההלכה מכילה בתוכה פתרונות שמאפשרים ליישם אותה גם בימינו וגם על מערכות ציבוריות ומדיניות גדולות. בשיעור היום נשתדל לראות כמה מהפתרונות האלה, נזכור את הרקע ההלכתי של ההיתרים שמשמשים לנו לצורך הפתרונות האלה, ובשיעור הבא שישלים את השיעור הזה נשתדל לראות את הרקע ההלכתי רעיוני של הפתרונות האלה בכלל. האם מבחינה הלכתית או רעיונית או מחשבתית או השקפתית, האם נכון בכלל לחפש פתרונות לבעיות האלה, או שאולי צריך לבוא ולומר בכנות שישנם דברים שאי אפשר לעשות על פי ההלכה וצריך לוותר עליהם? בשיעור הבא כאמור נעסוק בשאלה הזאת. בשיעור היום נשתדל לעסוק ביסודות ההלכתיים של הפתרונות ההלכה הטכניים האלה, ולבחון למה בעצם מותר להשתמש בהם בשבת ומתי מותר להשתמש בהם. הפתרון הראשון שנעסוק בו הוא הפתרון החלק ביותר מבחינה הלכתית. זה פתרון של הפעלה אוטומטית. תמיד, אם צריך להתגבר במרכאות כפולות על איסור מסוים, על איסור שבת מסוים, אם אפשר לגרום למערכת לפעול בעצמה בשבת, אז מבחינה הלכתית זה הכי קל. אם לדוגמה צריך לדאוג שבחדר מסוים, חדר ביטחון או חדר שבו מתקבלות החלטות משמעותיות, יהיה אור גם בשבת, הדרך הכי טובה לפתור את הבעיה הזאת זה להשאיר את האור דלוק מערב שבת. בצורה כזו האור נשאר דלוק ואף אחד לא צריך לעשות שום מלאכה, שום מעשה ושום פעולה אסורה בשבת. הפתרון הזה נקרא אוטומציה מלאה, ואם הדוגמה שנתתי נראית פשטנית, אז פעמים רבות אפשר באמצעות עקרונות מאוד דומים לפתור בעיות יותר מסובכות. המקור ההלכתי לפתרון הזה מצוי במשנה בשבת, דף י' ז' עמוד ב'. המשנה שמביאה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל בנוגע לחובת שביטת כלים בשבת. המשנה כותבת, בית שמאי אומרים, אין שורין דיו וסממנים וקרשינין, אלא כדי שישורו מבעוד יום, ובית הלל מתירין. לדעת בית שמאי, אסור לשרות דיו מערב שבת כדי שיהיה מוכן בשבת, ובית הלל מתירין. בית שמאי אומרים, אין פורסין מצודות חיה ועופות ודגים, אלא כדי שיצודו מבעוד יום, ובית הלל מתירין. לדעת בית שמאי, אסור גם לפרוס מלכודות לאחברים בערב שבת, כך שהאחבר ילקד בהם בשבת, ובית הלל מתירים את זה. הגמרא מסבירה מה יסוד המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, ואומרת שהיסוד המחלוקת הוא האם יש חובת שביטת כלים בשבת. לדעת בית שמאי, כמו שאסור לאדם לעשות מלאכה בשבת, ככה גם אסור לו שכליו יעשו מלאכה בשבת. ולכן כמו שאסור להדליק מנורה בשבת או להדליק נורה חשמלית בשבת, אסור גם שנורה חשמלית של אדם יהודי תדלק בשבת. לעומת זאת, לדעת בית הלל, אין חובת שביטת כלים בשבת. אסור לאדם לעשות פעולות הכרוכות באחת מלמדת אבות המלאכה בשבת, אבל אין איסור שכליו של האדם יעשו מלאכה. אסור לי להדליק נורה חשמלית בשבת, מותר לי להדליק אותה בערב שבת, כך שתישאר דלוקה כל השבת. זו מחלוקת על שביטת כלים. כמובן שנפסק להלכה כדעת בית הלל, וכדברי השולחן ערוך, מותר להתחיל במלאכה בערב שבת סמוך לחשיכה, אף על פי שאינו יכול לגומרה מבעוד יום, והיא נגמרת מאליה בשבת. כגון לשרות דיו וסממנים במים והם נשרים כל השבת, ומותר לפרוס מצודות, חיה ועופות ודגים, והם ניצודים בשבת. שולחן ערוך פוסק בבירור כדעת בית הלל, שאין חובת שביטת כלים בשבת. אמנם, כבר בין הראשונים, מצאנו מחלוקת לגבי הפסיקה הפשוטה הזאת כדעת בית הלל. הרוקח כותב, הרוקח היה אחד מגדולי הראשונים של אשכנז, והוא כותב, מי שישאיל כלים לנוכרי ביום חול, חייב לקחת אותם לפני שבת מהנוכרי, כדי שהנוכרי לא יעשה בהם מלאכה בשבת. אם לדוגמה, יש לי שכן נוכרי, הוא בא אליי ביום חמישי ומבקש ממני שאני אשאיל לו מחרשה, כדי שיוכל לחרוש את שדהו בשבת, אומר הרוקח, אסור לי להשאיל לו את זה כדי שיעשה מלאכה בשבת. אני חייב לקחת ממנו את המחרשה לפני שבת, כדי שהוא לא יעשה בו מלאכה בשבת. הפירוש הפשוט של דברי הרוקח היה יכול להיות שזה עניין של מראית עין. אם אנשים יראו שכליו של אדם יהודי עושים מלאכה בשבת, הם עלולים לחשוב שהנוכרי עושה את המלאכה בשליחותו של היהודי, ולכן הדבר נאסר. ובאמת יש סוגיות מפורשות שמדברות על מלאכות שנוכרי עושה עבור יהודי, וזה הנימוק שלהם, זה היסוד שעומד בבסיסן, החשש למראית עין. אבל הראשונים האחרים לא הבינו את הרוקח ככה, והבח, רבי יואל סירקיס, בעל הבית חדש, מגדולי המפרשים של השולחן ערוך, מסביר, נראה שהרוקח מפרש דלבית הלל איתלה ושביטת כלים דאורייתא בכלים דאבדי מעשה. או בעברית, גם לדעת בית הלל שסוברים שאין חובת שביטת כלים בשבת, וכמוהם נפסק להלכה, יש חובת שביטת כלים בכלים דאבדי מעשה, בכלים שעושים מעשה. יש הבדל כנראה בין כלים שעושים מעשה, כמו מחרשה שחורשת, לבין כלים שלא עושים מעשה, כמו מלכודת עכברים שלא עושה שום דבר פעיל, היא רק נמצאת שם ומחכה שהעכבר ייכנס אליה כדי ללכוד אותו. גם לדעת בית הלל, שמותר להשתמש בכלים מהסוג השני, כאלה שלא עושים מעשה, בערב שבת, כך שהם ימשיכו לפעול בשבת, אסור להשתמש בערב שבת ולהמשיך את הפעולה לתוך שבת בכלים מהסוג הראשון. ממילא לדעת הבך, לדעת הבית חדש, אנחנו צריכים עכשיו להתחיל לבחון אחד אחד את כל הכלים שלנו, את כל הכלים שאנחנו רוצים להשתמש בהם בשבת על ידי הפעלתם מערב שבת, ולבחון לגבי כל אחד מהם, האם הוא נחשב לכלי דעבדי מעשה, או לכלי דלא עבדי מעשה. ולפי זה להחליט האם מותר להשתמש בו בערב שבת, כך שימשיך לפעול בשבת, או שמה אסור לעשות זאת. מכל מקום, רוב הפוסקים לא קיבלו להלכה את דעת הבך, גם הבך עצמו מסיים שראוי להחמיר ככה, אבל לא כותב שזה חובה ממש. ולכן באמת לא מצינו היום מישהו שיחמיר בדבר כזה. שריד לדעת הבך אפשר למצוא בתשובה שכתב הרב אוירבך, שכתב שהחרד לדבר השם, מי שרוצה להחמיר על עצמו, יקפיד בערב שבת למכור את שעון השבת שלו לגוי. שעון שבת זה מכשיר שאנחנו מפעילים מערב שבת, והוא עושה מעשה בשבת. הוא מדליק לנו אורות, הוא מדליק לנו מעבררים, הוא מדליק לנו מזגנים, הוא עושה מעשים בשבת. כמובן שבגלל שלהלכה אין חובת שביתת כלים, אז אין בזה בעיה הלכתית. אבל בכל זאת, כדי לחשוש לדעת הבך, שאמר שבכלים דעבדי מעשה, בכלים שעושים מעשה, יש חובת שביתת כלים, גם לדעת בית הלל וגם להלכה, כותב הרב אוירבך שראוי למכור את שעון השבת לגוי לפני שבת, כך שהכלי שעושה מעשה, שעון השבת, לא יהיה שייך ליהודי בשבת, אלא לגוי. דעה נוספת בכיוון דומה מצאנו בשו"ת מחנה חיים, אחד מגדולי השו"תים האחרונים. בשו"ת מחנה חיים הוא כותב, דווקא אם המלאכה התחיל בחול ונמשך פעולתה מאליה בשבת, זה התירה התורה. אבל אם לא התחיל המלאכה בחול, אשר עושה הפעולה אשר יתחיל המלאכה שבשבת, אסור. דעה לא עושה התחלת מלאכה בששת ימי החול. במילים אחרות, לדעתו, מותר לי להדליק נר בערב שבת כך שימשיך לדלוק בשבת. אסור לי לעשות מעשה בערב שבת שיגרום להדלקת נר בשבת. התורה התירה להפעיל דברים בערב שבת שימשיכו לפעול בשבת. התורה לא התירה לגרום לדברים להידלק מעצמם בשבת. גם לשיטתו, השימוש בשעון שבת שהפך להיות כל כך נפוץ במקומותינו, ובכלל הוא מעצב מחדש את דמותה של השבת, השימוש הזה הוא בעייתי, כי שעון השבת מתחיל מלאכות בשבת, הוא מפעיל מזגנים, מפעיל נורות חשמליות בשבת, ולא רק גורם להם להמשיך את פעולתם מערב שבת. מכל מקום, דעת שו"ת מחנה חיים לא התקבלה להלכה. החתם סופר כותב שהוא זוכר ממופלגי תורה דקהילת קודש פרנקפורט דמיין, קהילת קודש פרנקפורט, שעמדו ללמוד תורה בליל שבת ורצו לשתות קפה חם, בערב שבת. כמובן מדובר פה לפני המצאת הפלטה החשמלית. היה צריך למצוא דרך לחמם את הקפה כך שישאר חם בליל שבת. כותב החתם סופר, חידשו להם דבר חוכמה והעריכו להם, ערכו להם בערב שבת עצים דקים זה על גב זה, והעמידו עליהם קדרה של קפה קר, ושמו חבל מתחת לעצים והדליקו אותו בקצה האחרון, והחבל לאט לאט נשרף עד שהגיע אל חוט גופרית ונדלק ונתחמם הקפה. ככה כותב החתם סופר, ממש היה פה מנגנון שנועד כדי לחמם קפה בשבת בערב. הם היו מדליקים חבל או האש הייתה הולכת לאורך החבל לאורך כל ערב שבת, עד שבליל שבת, בדיוק ברגע הנכון שבו אנשי פרנקפורט דמיין השתוקקו לקפה החם שלהם, האש הייתה מגיעה אל הקפה ומחממת אותו, והיה להם קפה חם. מסיים החתם סופר, ואף על גב דאם עושים כן בשבת חייב, כמובן אסור להדליק אש בשבת, אסור לבשל בשבת, מכל מקום לא חשו משום דקיימלן כבית הלל. רואים כאן בבירור שהוא חלק על דברי שו"ת מחנה חיים. גם אם אתה עושה פעולה בערב שבת, שתגרום לזה שפעולה תתחיל בשבת, ולא רק תמשיך, האדם עושה כאן פעולה בערב שבת, שגורמת לבישול להתחיל בשבת, גם זה מותר. ועל זה סומכים כולנו היום, שאנחנו מכוונים את שעון השבת, כך שידליק נורות בשבת, וידליק מעבררים בשבת, ויבשל בשבת, והכל אנחנו לא חוששים לדעת שוט מחנה חיים. הלכה למעשה, אם כן, מותר לגרום לדברים שיפעלו בצורה אוטומטית בשבת. חריג אחד להיתר הזה, שאכן התקבל ההלכה, הוא חריג של ריחיים של מים. השולחן ערוך פוסק, מותר לתת חיטים לתוך ריחיים של מים סמוך לחשיכה, וזה תואם את דעת בית הלל. מותר לקחת חיטים, לשים אותם בתוך ריחיים, ככה שהם ייתחנו מעליהם בשבת. זה מותר, אין בזה איסור, אין חובת שביצת כלים בשבת. מאיר על זה הרמה, הגה, ולא חיישינן להשמעת קול שיאמרו שריחיים של פלוני תוכנות בשבת. ויש אוסרים בריחיים ובכל מקום שיש לחוש להשמעת קול, ואחי נהוג לכתחילה. מי הוא במקום פסדה יש להקל. ככה לדעת הרמה, וכך פוסקים האשכנזים, במקום שהוא לא מקום הפסד, במצב רגיל, אסור לגרום למלאכות לפעול בשבת כשהן משמיעות רעש. אסור לשים חיטים בתוך ריחיים של מים בערב שבת, כך שהם יתחנו בשבת, כיוון שהריחיים עושות רעש בשבת, ואנשים רואים את זה, ואנשים אומרים, ריחיים של פלוני תוכנות בשבת. לכן לדעת הרמה הדבר אסור, וכאמור, כך פוסקים האשכנזים. הסייג הזה הוא מאוד משמעותי. כך לדוגמה, הרב עובדיה יוסף נשאל בשוט יחב ודעת על חייל שמגיע הביתה לחופשת שבת. הוא מגיע בערב שבת ויוצא במוצאי שבת חזרה לבסיס שלו, והוא מבקש מאמו לחבס לו את הבגדים. אמנם, בגלל שהוא הגיע ממש לפני כניסת השבת ויוצא ממש אחרי צאת השבת, לא יהיה זמן לחבס את הבגדים ולייבש אותם לפני כניסת השבת או אחרי צאת השבת. לכן רוצה האמא הטובה של החייל להכניס את הבגדים לתוך מכונת הכביסה בערב שבת, להפעיל אותה, כך שהיא תמשיך לפעול בשבת, ואחר כך הבגדים יתייבשו, שיהיה זמן לייבש אותם במוצאי שבת. בכל מקרה, הרב עובדיה יוסף מזכיר כאן בעיה, שלדעת הרמה זה בעייתי, כי מכונת כביסה זה מכונה שמשמיעה רעש רב, ולדעת הרמה שאסור להפעיל ריחיים של מים בערב שבת, כך שיתחנו בשבת בגלל הרעש שהן משמיעות, לכאורה גם אסור להכניס בגדים למכונת כביסה כך שהיא תפעל בשבת בגלל הרעש שהיא משמיעה. בעיה דומה הוזכרה גם ביחס למדיח כלים. שוב, האם מותר להכניס כלים למדיח כלים בשבת לאחר שסידרו אותו מערב שבת כך שיפעל בצורה אוטומטית לגמרי בשבת? גם כאן הזכירו הפוסקים את החשש של הרמה להשמעת קול, ולכתחילה חלק מהפוסקים כתבו שזה אסור, חלק אחר מהפוסקים כתבו שאין מה לחשוש לזה, ולא ניכנס לנושא הזה כרגע. בכל מקרה, הנושא של השמעת קול הוא חריג להיתר הכולל של דברים שפועלים בצורה אוטומטית לגמרי בשבת. מכל מקום, הלכה למעשה, כמו שאמרנו, דברים שפועלים בצורה אוטומטית בשבת, כמו למשל דברים שפועלים באמצעות שעון שבת שמכוון מערב שבת, מותר להם לעשות את זה בשבת. מותר להשתמש בשבת בפתרון של אוטומציה מלאה. כמובן, אפשר לחשוב על המון 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 יישומים לפתרון הזה, ביניהם, כאמור, יישומים שאנחנו משתמשים בהם מדי שבת בשבתו. אפשר לכוון שעון שבת שידליק אור בשעה מסוימת, או יחבא את האור בשעה מסוימת, ידליק מזגן ויחבא מזגן. אפשר לחשוב על פתרונות יותר מסובכים, למשל בבתי חולים שיש בהם דלת שנפתחת כשמתקרבים אליה, מותקן פתרון הלכה טכני שפותח את הדלת בזמנים קבועים וסוגר אותה בשאר הזמנים. אם מנתח צריך להיכנס לחדר הניתוח בשבת, כמובן שהוא לא צריך לחכות שהדלת ייפתח מאליה. זה פיקוח נפש והוא יכול להיכנס בכל מקרה. אבל אם המנקה של חדר הניתוח צריך להיכנס כדי לנקות אותו, אז הוא ממתין עד שהדלת ייפתח מאליה. המצב הזה שקורה פעם בדקה למשך כ-10 שניות, כל הגלאים מחובים, כל האורות לא מנצנצים, הוא נכנס פנימה, מנקה את חדר הניתוח, ולפני שהוא יוצא הוא שוב מחכה שהדלת ייפתח מאליה, וכך הוא נכנס ויוצא לחדר הניתוח בלי להפעיל ובלי לחבות שום מעגל חשמלי. עוד דוגמה למתקן שמשתמש בפתרון של אוטומציה מלאה, זה מעלית שבת שעולה ויורדת בצורה אוטומטית לאורך כל השבת, ובאופן פשוט מותר להיכנס אליה ולצאת ממנה, כיוון שהאדם שנכנס אליה ויוצא ממנה לא משפיע בשום אופן על הפעולה שלה בשבת. כאמור, הפתרון של הפעלה אוטומטית בשבת הוא החלק ביותר מבחינה הלכתית, ולכן בכל מקום שאפשר עדיף להשתמש בו. לעתים אין די בו, לעתים צריך ממש שדברים יעשו בשבת בלי לכוון אותם מערב שבת. דוגמה למצב כזה זה חולה שרוצה לקרוא לאחות. כמו שיודע כל מי שביקר פעם בבית חולים, ליד כל מיטה של כל חולה מותקן מין מתג כזה שמפעיל פעמון, ואם החולה רוצה לקרוא לאחות בבית החולים הוא לוחץ על המתג, האחות שומעת זמזום, נדלקת נורה מעל החדר שבו החולה נמצא, והאחות ניגשת אליו, מחבה את הזמזום ומחבה את הנורה. כמובן שזה מנגנון מהסוג שאי אפשר להפעיל אותו באמצעות הפעלה אוטומטית. אי אפשר שהנורה תידלק באופן אוטומטי בזמן קבוע בשבת, או שהזמזם יתחיל לפעול מעצמו ויפסיק לפעול כעבור זמן קצר. מטבע הדברים, צריך להדליק את האור ואת הזמזם לפי הצרכים של החולה, שאי אפשר לחזות אותם מראש בערב שבת. אם זה פיקוח נפש, והחולה צריך את האחות בשביל יש בו סכנת חיים, אז ברור שבמקום של פיקוח נפש לא מתחילים לבדוק איך מותר לעשות ואיך אסור לעשות, ומותר לו להזעיק את האחות גם באמצעות פעמון חשמלי רגיל. אבל במקרים רגילים שבהם החולה צריך את האחות כדי להרים שמיכה שנפלה, או כדי להכין לו כוס תה חם, עולה השאלה שמעסיקה כל חולה ירא שמיים, איך הוא יכול לקרוא לאחות בשבת כשהמנגנון שקורא לה הוא מנגנון חשמלי. במקרים מסוג זה אנחנו משתמשים בפתרון אחר שנקרא המשכת מצב. יסוד הפתרון הזה מצוי אף הוא במשנה בשבת, המתארת הלכה הקשורה למלאכת צד. אסור לצוד חיות בשבת. המשנה כותבת, צבי שנכנס לבית ונעל אחד בפניו חייב. אסור לנעול את הדלת בפני הצבי, בגלל שזה נחשב לצידה, וצידה היא אחת מלמצאת אבות המלאכה. אומרת המשנה, ישב האחד על הפתח ומילאו, ובא השני וישב בצידו, אף על פי שעמד הראשון והלך לו, הראשון חייב והשני פטור. המשנה פה מתארת מצב מאוד מעניין. שני אנשים נמצאים בתוך בית, הדלת של הבית פתוחה, ופתאום נכנס צבי לתוך הבית. מיד כשהצבי נכנס לבית, מזנק האדם הראשון לעבר פתח הדלת, וחוסם אותה בגופו. כמובן, הוא עובר על איסור דאורייתא, עובר על איסור צד בשבת. כעת, האדם השני שנמצא בחדר, הולך גם הוא לעבר הפתח, ונעמד לפני האדם הראשון. ואז האדם הראשון הולך לו. כעת הצבי ניצוד בתוך הבית ואינו יכול לצאת רק בגלל האדם השני. האדם הראשון כבר איננו שם, ואלמלא האדם השני היה בא ונעמד ממש לפני האדם הראשון אחרי שהוא צד את הצבי, הצבי היה יכול לברוח לו חזרה אל היער שממנו הוא הגיע. אומרת המשנה, הראשון חייב והשני פטור. אף על פי שרק השני מונע מן הצבי לצאת מהבית, הוא אינו חייב שום דבר. מהירה על זה הגמרא, אמר שמואל, כל פטורי דשבת, כל מקום שכתוב פטור בענייני שבת, פטור אבל אסור, אסור מדי רבנן. לבר מהנה יתלת, דפטור ומותר, חוץ משלושה מקרים שבהם כתוב מותר במשנה, והכוונה היא שזה מותר אפילו לכתחילה. חדה, אחד משלושת הדברים האלו, המקרה הזה שמתואר פה במשנה. אם כן, זה מותר אפילו לכתחילה. אחרי שהראשון צד את הצבי, נעמד בפתח ולא נותן לו לצאת, מותר לשני לכתחילה לבוא ולעמוד לצידו של הראשון, כך שכשילך הראשון, הוא לבדו יצוד את הצבי. הצבי יהיה ניצוד בגללו. למה זה מותר? התשובה פשוטה. התורה אוסרת עלינו לעשות מלאכות בשבת. במקרה הזה אוסרת עלינו לצוד את הצבי, להפוך אותו מצבי משוחרר לצבי חופשי. התורה לא אוסרת להמשיך מצב קיים. אם הצבי כבר ניצוד בתוך הבית, כיוון שהאדם הראשון צד אותו, הצבי כבר במצב של ניצוד, אין איסור לגרום לו להמשיך להישאר באותו מצב גם אחרי שהגורם הראשון למצב שלו ייעלם. אין איסור על האדם השני לגרום לצבי להמשיך להיות ניצוד אחרי שהאדם הראשון ילך, כל עוד כמובן יש רציפות בין האדם הראשון לבין האדם השני. התורה אוסרת לעשות מלאכות, התורה לא אוסרת להמשיך מצבים קיימים. להבנה היסודית הזאת יש השלכה מאוד חשובה על הלכות שבת, מעבר להלכות צידת צבי בשבת. כולנו יודעים לדוגמה שהשמירת שבת כהלכתה פוסק שאם שעון שבת אמור להדליק את החשמל או לכבות אותו בשעה מסוימת, מותר להאריך את שעון השבת. אם לדוגמה שעון השבת אמור לכבות את האור בכל הבית בשעה 10 בלילה, ופתאום בשעה 9:30 הגיעו אורחים ואני מעוניין שהאור לא ייקבע בשעה 10 אלא בשעה 11, לדעת השמירת שבת כהלכתה בעקבות הרב אוירבך, מותר להאריך את שעון השבת, מותר לדחות את שעת הכיבוי של החשמל משעה 10 לשעה 11. אותו דבר במצב הפוך, אם האור אמור להידלק בשעה 4 בצהריים ומגיעה השעה 3:30 ואני רואה שעדיין אור ואפשר להדליק אותו בשעה 5, חבל להדליק אותו בשעה 4, מותר לי, לדעת השמירת שבת כהלכתה והרב אוירבך, לדחות את שעת ההדלקה של החשמל משעה 4 לשעה 5. מותר לדחות הדלקה ומותר לדחות כיבוי. אסור להקדים הדלקה ולהקדים כיבוי, כי זה נושא אחר. אבל לדחות מותר. מדוע מותר לדחות הדלקה? מדוע מותר לדחות כיבוי? הסיבה היא שזה המשכת מצב. בדיוק כמו שהאדם השני, בדוגמה של המשנה, לא צד את הצבי, אלא רק ממשיך את המצב שבו הוא ניצוד, כך גם אדם שדוחה הדלקה או דוחה כיבוי, לא מפעיל שום דבר. הוא רק גורם למצב הנוכחי, למצב שבו האור דלוק או מחובה, להימשך עוד קצת. הוא ממשיך מצב קיים, הוא לא יוצר מצב חדש. והמשכת מצב קיים בשבת מותרת לכתחילה. להבנה היסודית הזו שהמשכת מצב קיים מותרת בשבת, יש השלכות חשובות הלכה למעשה. כך לדוגמה יש מחלוקת ידועה בין הפוסקים האחרונים לגבי פתיחת מקרר בשבת. האם מותר לפתוח מקרר בשבת? אדם שפותח מקרר בשבת גורם לזה שיכנס לתוך המקרר אוויר חם ויחמם את התרמוסטט שנמצא בתוך המקרר. התרמוסטט שבתוך המקרר מכוון לכך שכאשר הטמפרטורה עולה מעל רמה מסוימת, הוא מתחיל לפעול, הוא מתחיל להפעיל את גוף הקירור של המקרר ומקרר את האוכל שבתוך המקרר. כשאדם פותח את המקרר הוא מכניס אוויר חם, ובזה הוא גורם לגוף הקירור לפעול יותר מוקדם. יש מחלוקת בשאלה אם מותר לפתוח מקרר בשבת. הרב אוירבך פסק שמותר לפתוח מקרר בלי בעיה בשבת בכלל. יש כאלה שפסקו שאסור באופן כללי לפתוח מקרר. דעת הביניים היא, והיא זו שמעניינת אותנו כרגע, שמותר לפתוח מקרר בשבת רק כאשר המנוע שלו פועל. לאור מה שראינו לגבי המשכת מצב, הדעה הזאת מאוד מאוד מובנת. כאשר אני פותח מקרר בשבת והמנוע שלו אינו פועל, אני גורם לתרמוסטט להקדים את שעת ההפעלה של גוף הקירור. ולהקדים הפעלה של מכשיר חשמלי בשבת אסור. לעומת זאת, כאשר אני פותח את המקרר כאשר גוף הקירור שלו פועל, אני רק גורם לזה שהוא ימשיך לפעול עוד זמן נוסף אחרי שהוא היה אמור להיקבות. אם הוא היה אמור לפעול עוד 5 דקות, אני פתחתי את הדלת והכנסתי אוויר חם, ולכן הוא יפעל עוד 10 דקות ולא עוד 5 דקות. אני מעריך את משך הפעולה של גוף הקירור, והערכה כזו היא רק המשכת מצב ולא יצירת מצב קיים. אני גורם לגוף הקירור להמשיך לפעול במצב שבו הוא נמצא כרגע, וזה בשבת מותר. לכן גם רוב האנשים שאינם מסתמכים על דעת הרב אוירבך ולא מתירים לפתוח מקרר באופן כוללני בשבת, רובם מתירים לפתוח אותו בשעה שהמנוע שלו פועל. חשוב להוסיף שעל ההיתר הזה של המשכת מצב הוא לא לגמרי חלק, יש בו מחלוקות. הרב מרדכי אליהו לדוגמה פוסק שאסור להאריך שעון שבת כדי לעכב את זמן הכיבוי, מותר רק כדי לעכב את זמן ההדלקה, אבל הדעה הזאת היא דעת הרב אוירבך ודעת השמירת שבת כהלכתה, והיא די התקבלה הלכה למעשה אצל רוב האנשים שאינם חוששים להאריך שעון שבת בשבת. בעיקרון הזה של המשכת מצב אפשר להשתמש כדי לפתור את הבעיה שהזכרנו קודם של החולה שרוצה לקרוא לאחות בבית החולים. בכמה בתי חולים בארץ הותקנה מערכת של המשכת מצב שמאפשרת לו לקרוא לאחות בצורה מותרת בשבת. במערכת הזו הזמזם מנוטרל בשבת, אין זמזם בשבת. הנורה שנמצאת מעל החדר של החולה נדלקת ונכבית מדי דקה. כל דקה הנורה נדלקת ומיד נכבית. ככה זה פועל כל הזמן. מי שמסתובב בפרוסדור של בית חולים כזה בשבת, חושב שהוא נמצא בדיסקוטק. כל דקה הנורות נדלקות ומיד נכבות. כאשר החולה לוחץ על הכפתור שאמור להזעיק את האחות, באותו רגע לא קורה שום דבר. רק אחרי שהנורה בפתח החדר שלו תדלק ממילא, כעבור דקה, כשהיא נדלקת ממילא בשבת, רק אז הנורה תישאר דלוקה ולא תיקווה. כשהחולה לחץ על הכפתור הוא לא הדליק את הנורה ולא גרם לזה שהיא תדלק. הוא בסך הכל גרם לזה שכשהנורה תדלק מעצמה, כי היא נדלקת בצורה אוטומטית, היא תישאר דלוקה ולא תיקווה. לכן החולה לא יצר שום דבר חדש, הוא רק העריך מצב קיים, העריך את מצב ההדלקה של הנורה, ולכן הדבר מותר בשבת. כאמור, מנגנונים כאלה הותקנו בבתי חולים שונים ברחבי הארץ, ביניהם בית חולים סורוקה. בינתיים הם הוחלפו במערכות מתקדמות יותר שמבוססות על עקרונות הלכתכניים אחרים. הפתרון ההלכתכני האחרון שנעסוק בו בקצרה הוא הפתרון הידוע ביותר אולי והמזוהה ביותר עם המושג הלכתכניקה. זה הפתרון של גרמה. הבסיס ההלכתי לפתרון הגרמה גם הוא מצוי במשנה בשבת, שכותבת בשם רבי שמעון בן ענס, עושין מחיצה בכל הקדים, בין מלאין בין ריקנים, בשביל שלא תעבור הדלקה. אדם שרואה שביתו נשרף בשבת, אסור לו כמובן לחבות את הדלקה בשבת, אם הדלקה לא גורמת לסכנת נפשות. עם זאת, כותבת המשנה, מותר למלא קדים במים בשבת, ולהקיף בקדים האלה את מקום הדלקה, כך שהשריפה, האש, תגיע לכלים, תגיע לקדים, תשרוף אותם, הכלים יתבקעו, המים שבהם יישפכו ויחבו את השריפה. מותר לעשות את זה בשבת. ומבהירה הגמרא, למה זה מותר? כתיב לא תעשה כל מלאכה. כתוב לא תעשה כל מלאכה. עשייה הוא דאסור, אסור לעשות מלאכה. גרמה, לגרום למלאכה להיעשות מאליה, מותר. וכמובן במקרה שהמשנה מביאה, אין זו עשיית מלאכה אלא גרימה למלאכה. האדם אינו מכבה את הדלקה, הוא רק גורם לדלקה להיקבות מאליה כאשר היא תגיע לכלים ותנפץ אותם. כך כותבת הגמרא. בעקבות הגמרא הזו נפסק להלכה בשולחן ערוך, עושין מחיצה בכל הכלים להפסיק בין הדלקה, אפילו כלי חרס חדשים אליהם מים שוודאי יתבקעו כשתגיע אליהם הדלקה, דגרם כיבוי, לגרום לכיבוי, מותר. הוא מוסיף הרמה, במקום פסדה, במקום הפסד. אם כך, הפתרון הזה של גרמה, כבר אנחנו רואים שהוא לא חלק מבחינה הלכתית. הרמה מתיר להשתמש בו רק במקום הפסד. במקום שהוא לא מקום הפסד, כמובן המקרה שהמשנה מביאה של בית שנשרף הוא מקום הפסד, אבל במקום שאינו מקום הפסד אסור להשתמש בפתרון של גרמה בשבת. מאיר הביאור הלכה במקום, בעל המשנה ברורה, גרם כיבוי מותר לאו דווקא כיבוי, אפילו בכל מלאכות הדין כן. אם כן, מותר בכל מלאכה לגרום שהיא תעשה באמצעות גרמה בשבת. האדם שגורם למלאכה להיעשות לא נחשב שהוא עשה את המלאכה. הפוסקים דנו ארוכות בשאלה מה ההבדל בין עשייה ישירה של המלאכה לבין גרימה שלה. איפה עובר הגבול בדיוק בין שני הדברים האלה? אדם ששופך מים על האש ודאי מחבא את האש בידיים ולא יכול לטעון שהוא רק שפך מים והמים קיבו. אדם שיורה בחברו באקדח ודאי הורג אותו בידיו ממש ולא יכול לטעון שהוא רק גרם לקלי לצאת ולהרוג את השני. איפה עובר הגבול בין עשייה לבין גרמה? זו שאלה שכאמור העסיקה רבים מהאחרונים. ההגדרה המקובלת היא שהגרמה מורכב משניים או משלושה מרכיבים. צריך שיהיה פער זמן משמעותי בין הפעולה לתוצאה. התוצאה לא תקרה מיד אחרי שהפעולה מתרחשת, אלא האדם יעשה מעשה, וזמן כלשהו, זמן משמעותי ולא חלקיקי שנייה, לאחר ביצוע הפעולה, התוצאה תקרה. זה ההגדרה הראשונה, פער זמן משמעותי. המרכיב השני של ההגדרה, צריך שיהיו כאן צירוף של שני שלבים נפרדים, ולא שרשרת פעולות רציפה. אם אדם מפיל קובייה דומינו, שמפילה קובייה דומינו אחרת, שמפילה גם היא קובייה דומינו, ובסוף הקובייה האחרונה לוחצת על מתג שמדליק אור בשבת, זו שרשרת רציפה של פעולות. זה לא שלבים נפרדים. אם אדם מניח קדים מלאים מים, והדלקה מגיעה לקדים וגורמת למים להישפך ולחבות את עצמה, זה שני שלבים נפרדים. צריך שיהיה פער זמן משמעותי, וצריך שיהיו פה צירוף של שני שלבים נפרדים, ולא שלב אחד מתמשך. לשני המרכיבים האלה הוסיף הרב אוירבך מרכיב שלישי, צריך שהמלאכה תעשה קצת בשינוי. אם דרך העשייה הרגילה של המלאכה היא בגרמה, אז זה אסור. אם לדוגמה, הנורה שבמקרר נדלקת בכל פעם שאדם פותח את המקרר, אז פתיחת המקרר היא גרימה ישירה להדלקת הנורה. היא לא נחשבת לגרמה, כי זו הדרך הרגילה להדליק את הנורה שבתוך המקרר. לעומת זאת, אם הדרך הרגילה להדליק נורה מסוימת זה באמצעות לחיצה על מתג, ואנחנו נבנה מנגנון שיגרום לזה שהנורה תדלק בפער זמן משמעותי מהפעולה של האדם ובצירוף של שני שלבים נפרדים ובצורה שונה מהאופן שבו רגילים להדליק את הנורה ביום חול, אז זה יחשב לגרמה ויהיה מותר בשבת במקום פסדה. הפתרון ההלכה הטכני של גרמה מספק לנו קר נרחב כמעט בלתי מוגבל למציאת פתרונות למכשירים טכניים בשבת. מכשירים רבים שמשמשים לחולים, למוגבלים, במפעלי תעשייה גדולים ובמפעלי ביטחון, משתמשים בפתרון של גרמה כדי לאפשר את השימוש בהם בשבת בצורה מותרת. כמובן, מעבר לשאלה הלכתית שהתעסקנו בה עכשיו וראינו שהדבר מותר בשבת, כיוון שלפחות במקום פסדה, אדם הגורם למלאכה להיעשות בצורה של גרמה אינו נחשב לעושה המלאכה, והדבר לא נאסר בשבת, מעבר לשאלה ההלכתית הזאת, צריך לדון גם בשאלה המחשבתית. האם ראוי להשתמש בפתרונות כאלה? האם אנחנו לא מנסים לרמות את הקדוש ברוך הוא? זו שאלה חשובה, אולי אפילו חשובה יותר מהשאלה ההלכתית, ובעזרת השם נעסוק בה בשיעור הבא.